יש לפנינו שיחה מיוחדת במינה, לא רק בגלל העובדה שהגיע לידי שלוש נוסחאות של אותה שיחה. זאת אומרת, שלושה יהודים שכתבו את זה, אחד זה חתנו של הרב קוק, רב נוס רענן, בספר בשמן רענן, אחד כתב היד של פרנקל, והרב פילבר מסר לי איזה קונטרסל של שבע שיחות שהוא מצא אי שם בגנזים, לא ידוע מי כתב אותם, ואחד מהם זה חוקת תפריש פייטט. אז זה הבחינה האחת שאפשר להצליב ולתאם הסתכלויות על אותו עניין, אבל משהו עמוק יותר עם גוון אקטואלי מאוד טרגי. לפני שלושה חודשים כשקרה אסון במרכז, אז התקשורת כמובן ניסתה לטפל בזה, ואחרי פעם או פעמיים הם גילו דברים שזיעזו אותם, עולם שהם לא הכירו, עם מושגים שהם לא מכירים, והיו לי זה כבר הידים של כתבות ורעיוניות ותחקירים, ופתאום הם שמעו על מוות שהוא חרפה לעולם, ואיזה מין מילים ואיזה אטמוספירה רוחנית שאנשים חיים בהם. מלא חיים, אבל מיישמים את זה. זאת אומרת, כשגילו רמי וראשי ישיבות ותלמידים מבינים איך הם מתייחסים לתופעות נוראיות כאלה, הם לא ידעו איך מתחילים. יהודים בארץ ישראל מעולם לא שמעו סגנון כזה ועניינים כאלה, וזה מה שמונח לפנינו. זאת אומרת, החינוך לאור הדברים הללו, הם גם ציטטו יסודות גדולים שמופיעים באורות הקודש בחלק השני, מאמר בשם החיות העולמית. זאת אומרת, התמודדויות עם תופעת המוות. האמת היא שתופעת המוות היא תופעה אוניברסלית. מאז אדם הראשון מכירים את זה. כל בתי הקברות מעידים על כך. אבל להתמודד עם זה ולהסתכל מה מעבר לזה ולגזור מסקנות בחיי המעשה כשמתים מוטלים לפניהם, זה כנראה דבר ש... מעולם הם לא שמעו. אצלנו זה מן הדברים הפשוטים, וגם תוך הרצאת הדברים אתה לא שומע שיש איזה חידושים. זה חצוב מיסודותיה של היהדות, במקרה שלפנינו בפרשה שפותחת בפרה אדומה. זאת חוקת התורה, ביקרו אליך פרה אדומה, ובא על כך דרשת חז"ל שלמשה נתגלה עניינה של הפרה, ואילו שלמה קרא על עצמו, אמרתי איך קמה והיא רחוקה ממני. על כל אלה עמדתי, דיינו על כל המצוות יש לו עמדות, יש לו הבנות. לא נדון עכשיו בשאלה היסודית, יש טעמים למצוות, אין טעמים, ואם יש טעמים, האם הם טעמים מוחלטים או טעמים יחסיים, אבל שייך משהו להתייחס לזה. ופרשה של פרה אדומה, חקרתי ושאלתי ופשפשתי והיא רחוקה ממני. לא הצליח לעמוד על הדבר הזה. זה עניינה הראשון של הפרשה. יש פה שאלה מצרנית, מה זה פתאום עושה פה? היו שואלים אותנו, היינו אומרים שהפרשה הזאת צריכה להופיע בסבב היקרא. זה משהו שקשור לקורבנות, זה משהו שקשור לעבודת אוהל מועד. מה היא נכנסת פה, בייחוד שבהמשכה אנחנו כבר אוטוטוט גומרים את המסעות במדבר וכבר נלחמים בעבר הירדן וכו', אז איך זה נכנס לפה? לאחרי המסופר על מי מריבה, הנחש הנחושת ועל מלחמת סיחון ואוג וכיבוש עבר הירדן. הקשר והיחד בעניינים אלו יתברר לפנינו, זאת אומרת הקשר הפנימי ולא רק הקשר העובדתי. מעלתה של פרה אדומה היא מיוחד ממינה, בכוחה לתאר תנאים ובסגולתה לחפר על מעשה העגל. אבל בגן, למרות המדרגה המיוחדת הזאת, דנו בגמרא שלא תהיה במעמד של קודשי מזבח הקדושים קדושת הגוף, אלא בדרגה של קודשי בדק הבית. ובפירושו של רש"י, לא עלים הקדושתי תפעים מקדושת בדק הבית, ועל כל דבר חל קדושת בדק הבית, אפילו על אבנים. הקדושה המינימלית שמקדישים דבר למקדש, וזה יכול להיות כל דבר שהוא חולין, חולי חולין, שגם אין לו שום צורך למקדש, דיינו בדמיו, בפדיונו, אם אפשר להשתמש בו לקודש, איך. אבל אם אי אפשר, אז ההקדש תופס בו, צריכים לפדות אותו, ועם הכסף מוסרים לגזברים, והם עושים מה שצריך לעשות בדבר הזה. קדושת הגוף אין לה פדיון, כל עוד שהוא קשר למזבח, אין בו מומים וכו' וכו', עולה למזבח. ואילו קדושת דמים יש לה פדיון, דהיינו שקדושת דמים והיא קדושת בדק הבית היא קטנה יותר מקדושת הגוף, מעצם העובדה שזאת יוצאת לפדיון וזאת לא. ומדוע איפה פרה אדומה שכה התייחדה במעלותיה לא הגיע לכלל קדושת הגוף? שאלה מובנת. מילא אם היית אומר שיש לה תפקיד זוטרי, יש לה את התפקיד זניח, ניחה, אבל לתפקיד התפקידים אי אפשר לעשות שום עבודה, לא נדבר על כלל ישראל בהקרבת הפסח, מה יש לדבר? פרה אדומה? אז שהיא תהיה כמו קודשי בדק הבית, לא תהיה כמו קדושת הגוף? אנו מבדילים בין עולם מחשבת השם לבין עולם מעשה השם. זה יסוד גדול שמופיע אצל הרב קוק, כפי שאפשר לראות בהערות, בהרבה מקומות, גם באורות התשובה, גם בעולת ראייה, ויש פה גם הפניה לשפת אמת שהרעיון הזה מופיע גם אצלו. הרב קוק רק שכלל אותו וייחס אותו למושגים נוספים. אנחנו מכירים למשל במזמור של יום השבת, מאוד עמקו מחשבותיך. מי שאמר היום ברוכי נפשי מכיר את הביטוי על מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית על המעשה. ומי שהתבונן בבנה של ברוכי נפשי שמע מיד שזה הסיכום של ששת ימי המעשה. אז יש ששת ימי המעשה שברוכי נפשי הוא הסיכום שלו, ובא פה העניין של ריבוי, דהיינו לא באיכות אלא בכמות, לעומת מזמור שיר ליום השבת, ששם בא היסוד המיוחד הגדול של האיכות, מאוד עמקו מחשבותיך. הבריאה כפי המתגלית לעינינו בחוקים ובמשטר קבועים הוא עולם מעשה השם, ואילו מה שהיה לפני היות העולם כשאלה במחשבה להיברות, וכאן בא ציטוט מספר יצירה שהרב קוק השתמש בו פעמים הרבה, לפני אחד מה אתה סופר? אנחנו כולם מתחילים לספור מאחד. מי שהעולם שלו ממוספע הוא מתחיל מאחד, אבל מי שהעולם שלו הוא לפני מספרים, אז מה היה שם? אז העולם הזה מתייחס, זאת אומרת אותו עולם רוחני מתייחס למחשבת השם. ההתבוננות במעשה השם מחזקת את הכרת בורא העולם שלפנינו בלב האדם, ואילו העיון במחשבת השם ובדיבורו הוא עמוק, אציל ומעודן. העולם שלנו מדוד, שקול, אפשר לעשות בו כל מיני שימושים מספריים, אבל אם אתה מדבר במקום שהמספר לא תקף ולא תופס, אז אתה הרי מגיע לדברים הרבה יותר אציליים. והניסוח חסידי קבלי שלו, לעולם השם דברך ניצב בשמיים, זאת אומרת הדיבור של השם זה דבר שהוא למעלה מהמסגרת הממוסדת שלנו. ההתייחסות לדבר השם, לגילויים העדינים המכונים ביחס לדיבור, היא סגולתם של ישראל. הם עלו במחשבה תחילה, ולכן אפשר להם להתקשר לבחינת הדיבור שהיא המחשבה העליונה. אמנם עולם המעשה מקורו בתורה, הביט הקדוש ברוך הוא בתורה וברא את העולם. אגב, הביטוי הסתגל באורייתא וברא עלמא לא נמצא במקור, אלא רק בניסוח הזה. בעולם זה מתבוננים אף הגויים ולמידים ממנו על הבורא, כי העולם שלנו הוא נתון. אבל התורה שהיא קדמה לעולם, בה הביט ועל ידי כך נברא העולם, לא נבראת אלא בשביל ישראל. נמצא שדרך ההתבוננות המיוחדת לישראל היא במחשבה העליונה שקדמה לעולם, בדיבור שקדם לעולם, ואתה הוא ניצב ומקיים את העולם. לעולם השם ברכה ניצב בשמיים, זאת אומרת, יש לנו עולם מדוד וספור, שאתה יכול להכליל אותו בכלים טכניים. אבל יש משהו בשמיים שזה הדיבור, וזה הדבר, וזה דבר שהוא מחוץ למסגרת הגשמית שאנחנו מכירים. בעולם זה שאנחנו חיים בו, אנו מכירים את התופעה היסודית והבסיסית, תופעת המוות והכיליון. אכן המחשבה הפילוסופית ראתה את המיטה כהכרח טבעי, שהרי כל הרכבה סופה להיפרד. העולם שלנו הוא מורכב, הוא מורכב מפסיכולוגיה ומפילוסופיה ומגשמיות ומביולוגיה ומכל מיני דברים. דבר מורכב מעיד על כך שלמעשה ביסודו היה כל יסוד בפני עצמו, ובצורה מסוימת נקרא לזה מפץ הגדול, נקבע לזה אחר שחור, לא משנה, הרכבה הזאת קמה. אז כיוון שזה קם באיזה מקום, זה גם ייפרד באיזה מקום. התופעות בעולם הזה יסודן במורכבות, ולכן המיטה, הפירוד, חזל במקום אחד תיארו, כמעט הייתי אומר בצורה אפילו צינית, לא צינית, אירונית, הקדוש ברוך הוא, כשבני אדם מתחילים לבכות על מוות, אומר הקדוש ברוך הוא, מה אתם רוצים? אתם אבא מאמא, אתם ילדתם ילד, ואני הייתי שותף לו, נגמר החוזה, אני לוקח את החלק שלי, קחו אתם בחזרה את החלק שלכם. זאת אומרת, חזל בדיון, הייתי אומר אפילו איזה צליל אירוני, זאת אומרת, אין לך זכות בכלל לטעון. עשינו שותפות, החוזה היה תקף לזמן מסוים, פקע החוזה, כל אחד מקבל את שלו, דיינו, המורכבות חוזרת ליסודות שהרכיבו אותה. ולכן המיטה, הפירוד, הוא בין הלוויה לכל דרגות המציאות. המוות האנושי משמעו חזרת מרכיבי גוף האדם ליסודם הראשוני. הפרדתם של החלקים מאבדת את צורתו של האדם ומבטלת את מציאותו. לעומת זאת נאמר בפסוק כי עמך מקור חיים. אני מציע שאחר כך אפשר יהיה לראות את נניח בהערה 11, יש השלמות מעולת ראייה מה פירוש עמך מקור חיים. זאת אומרת, מי שחורג מחוץ למסגרת הזאת, אז עמך במדרגה העליונה, שם מקור החיים, שם אין מוות. והנוסר בברכת התורה וחיי עולם נטע בתוכנו, אין מוות לישראל, כי אתה שתול בעולם המקורי, במקור החיים. ישראל הקשורים למחשבה העליונה הרי הם מתייחסים למקור החיים, והם בבחינת חיי עולם כמו לפני חטאו של אדם הראשון. אני לא יכול להשתחרר. באחד השלבים הראשונים, כשהיינו מחזרים על פתחי שרים והיינו צריכים השתתפות בתקציבים וכו' וכו', אז היה פה שר הקליטה שהיה מפמניק, וטיילנו, הבניין כמובן לא היה עוד קיים, טיילנו מסביב לגדר העץ שהקיפה את שטח הבניין, ועברנו ברחוב, ופתאום הוא רואה רחוב חיי עולם. הוא לא התבייש, חיי עולם, איזה מין ביטוי מיוחד במינו. אולי במרביץ הוא לא זכר, אם הוא עלה לתורה, לא עלה לתורה, אבל מפמניק, מפמניק. איש די סימפטי, חיי עולם, איזה שם של רחוב יפה, מה שאצלנו זה ילד קטן דברים בקעת התורה. הוא פתאום תפס שיש חיי עולם, חיים שפורצים את מסגרת העולם הגשמי, והוא התפעל מהביטוי המיוחד הזה, חיי עולם. ישראל הקשורים למחשבה עליונה הרי הם מתייחסים למקור החיים, והם בבחינת חיי עולם כמו לפני חטאו של אדם הראשון. הוא החטא שבעטיו באה המיטה, באה ההפרדה והחזרה ליסודות ההרכבה. יש אפילו בניסוחים האלה איזה נחמה זוטה פורטה. אין לך, מה אתה בא לתנות על הקדוש ברוך הוא? הוא ברא אדם, סבר את הפרו, יסד פה יסודות, ואתה יכול לדבר על, על דם ועל עצמות ועל, ועל כל המבנים הביולוגיים של האדם ועל איזה יסוד רוחני שבו. גמר, הכל נפרד, כל אחד מטפל בחלק שלו ונגמר הסיפור. במהותה הבראשיתית הייתה בריאה הוויה בלתי פוסקת. ואילמה ליחד היה קיום על עד. אמנם עם מצב זה של דיעבד אין ישראל משלימים. אנחנו רוצים עולם בלכתחילה. דיעבד זה היה חטא והכל חזר למקומה. כשקהלת מדבר ואומר הרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה והאדם ישוב אל האפר, פירושו של דבר מפרידים את היסודות. בישראל אמיתה היא חיסרון המכונה בשם חרפה. בדרך כלל מכירים את הפסוק הזה בישעיהו מהספדים שבהם גומרים את האספד, אבל גומרים אותו רק למחצה. בפסוק כתוב בילה מוות לנצח ומחה השם אלוקים דימה מעל כל פנים, אמן ואמן, כך מסתיים האספד. בפסוק כתוב וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ כי פי השם דיבר. חרפת עמו, אז בין המפרשים יש כאלה שפרשו חרפת עמו דבר נוסף. כאן הוא אמר חרפת עמו היא מוות. המוות הזה יעולה, המוות הזה ייעלם לנצח, ואז ממילא תסולק החרפה. כלל ישראל לא יכול לסבול חרפה כזאת שישנה בדבר כזה. הכינוי חרפה שייך רק במקום שבא לבטא ליקוי, חיסרון, מום, מה שטיבו בכך. אין לייחס, מה שטיבו בכך, אין לייחס לו חרפה. לא יאמר למשל על מין הצומח שיש בו חיסרון מכיוון שאינו נמנה על בעלי החיים, או על הדומם הנהדר את סגולת התנועה, ולכן לא תהיה חרפה להם על שאין בהם בחיותם של בעלי החיים. הוא לא שייך לזה. לעומת זאת, אם הצומח לא יצמיח, תאזו לקוטה. דוגמת הדבר בדין המשנה, זה אופייני לרב קוק להביא ראיות ממקום כל כך רחוק. על המוכר זרעוני גבינה לחברו ולא צמחו, שחייב באחריותם, דה במקח טעות. מכאן, שאם אכן מטיבו ויסודו של האדם למות, כשגרת המחשבה הפילוסופית, מדוע מכונה המיטה בשם חרפה? החיים, התבטא פלויני, זה מרכבת המוות. אדם נולד, ברגע שנולד הוא רוכב אל עבר המוות שלו. כאן חיים הם המוות. מכאן שאם מדברי הנביא הרואה תופעת המוות כחרפה לישראל, עולה איפה שאכן מבחינת המחשבה הישראלית המדברת על חיים נצחיים, עניין זה של המוות חרפה לאומית הוא. החטא שסובב את המיטה למין האנושי הוא המהווה את חרפת עם עולם האמור לחיות חיי עולם. השאיפה הישראלית הבסיסית הייתה שונה. תופעת המוות היא אבי אבות ההבדלות שירדו לעולמנו. עצם ההבדלה מניחה את השוני, הפירוד, ואילו עליבא דאמת הכל מתאחד בנקודה אחת. המוות הוא אבי אבות הטומאה מכיוון שהוא אבי אבות האשליה על דבר הפירוד המוכח לעולם, על דבר ההבדלה שבאה לעולם. נראה בהערה 18 ניסוח דרסטי. המוות הוא חזיון שווא. אתה חושב שהוא לא חי, ולכן הוא מתמה. טומאתו היא שקרו. זה ניסוח מיוחד במינו. המת הוא אבי אבות הטומאה כי הוא אבי אבות הבלוף. זה בלוף הבלופים. אדם נופח את נשמתו ואתה חושב שבזה הוא מפסיק להיות משהו, הוא רק מתחיל להיות. מה שבני אדם קוראים מוות, הרי הוא רק תגבור את החיים ותעצומותם. ומתוך השקיעה התאומית בקטנות אשר יצר לב האדם השקיע אותו בה, הרי הוא מצייר את תגבור את החיים הזאת בצורה מדהיבה וחשוכה שהוא קורא לה מוות. אבל זה לא זה. המיטה היא, אני חוזר, המיטה היא חרפה לישראל ומשום כך היא מקור התומה. לכן האיש הישראלי מטמא באוהל המת, מה שאין כן בעקו. קברי עקו אינם מטמאים באוהל, שהרי אינה מתחרפה להם, אין לי חיסרון להם, ואכן אין לי טומאה להם. אמנם מה שעקו מטמא במגע ובמסע, זה מצד השייכות, המגע והקשר שיש לעמים עם ישראל, שהרי יישובו של עולם הוא מטרה משותפת לכל המין האנושי. לא תוהו ברע לשבת יצרה. ואם בני אדם נעלמים, גם גויים נעלמים, אז באיזה מקום שהוא, זה משהו חסרוני שיוצר לא בדרגה של אוהל המת, אבל בדרגה של מגע ומסע. זה שוב דוגמה קלאסית של ניסיונות להסבר ביסודות הלכתיים. אכן, אם מתן תורה נתפצלו הדרכים, לריח שמניך טובים, שמן תורך שמך, ודרשו על כך, כל המצוות שעשו לפניך האבות ריחות היו. אבל אנו, שמן תורך שמך, רמח מצוות תעשה, שעשה מצוות לא תעשה. ריח, בניגוד לטעם, שווה לכל נפש. ולכן עד לקבלת התורה הייתה הדרגה הרוחנית משותפת לכל. לעומת זאת, אחר קבלת התורה והתייחדותם של ישראל, נוהגת הבחינה של טעם של חיוב המצוות לישראל, בחינה שאינה שווה לכל, שהרי שמן תורק שמך, טעימת השמן משתנה אצל בעלי הטעמים השונים. מקור ההתגלות לישראל הוא בבחינת הדיבור העליון, המחשבה העליונה הבראשיתית, והיא מיוחדת לכנסת ישראל הקרויה ראשית. ראשית הוא אותו. אמנם אמרו בגמרא, מלמד שהחזיר הקדוש ברוך הוא לתורה על קולמה ולשון ולא קיבלוה. אלא שאף אם היו מקבלים אותה, עדיין הייתה נשארת התייחדות לישראל ביחד לתורה. זה דברים מעניינים לחשוב מה היה קורה אם אומות העולם כן היו מקבלים. אז מה, אז עם ישראל היה מתבולל ומפסיק להיות עם התורה? לא כך. אלא שאף אם היו מקבלים אותה, עדיין הייתה נשארת התייחדות לישראל ביחד לתורה. ההתייחדות הנתלית בקשר עם המחשבה העליונה, זו המכונה ראשית. רק לכנסת ישראל קשר לפן הגילוי של הדיבור הניצב ומעמיד את השמיים. לעולם השם דברך ניצב בשמיים. ציוויים שנתגלו בתורה נאמרו רק לישראל, כי יסודם בגילוי העליון. וגם אם נאמרו קודם מתן תורה כשבע מצוות בני נוח, הרי במעמד הר סיני ובעילוים של ישראל מעולם המעשה לעולם המחשבה, נתגלו ונתעדנו אב גילויי מצוות אלו. יש סוגיה שהוא עסק בה בהרבה פנים, מה המעמד של מצוות בני נוח, מה המעמד של האבות לפני מתן תורה, והכללים בגמרא נאמרה לבני נוח. מצווה מסוימת ולא נשנית בישראל, ולא נשנית בסיני, לישראל נאמרה ולא לבני נוח. לעומת זאת, כל מצווה שנאמרה לבני נוח ונשנית בסיני, לזה ולזה נאמרה. הבחינה הראשונה של הגילוי נשארה בדרגת בני נוח, ואילו הגילוי הסיני נחצב מהמקור העליון המיוחד בישראל. לאחר הציווי הפרה אדומה, הוא ישוב לזה כמובן עוד מעט, באה פרשת מי מריבה. בקשת ישראל למים מופיעה בתורה פעמיים, בראשית הדרך במדבר ולקראת הסוף, בסוף הנילודים בשנת ה-38-39. קודם מתן תורה במראה וברפידים, ובסוף הנילודים בשנת ה-40 במדבר צין. בפעם הראשונה נאמר והקיט בצור ויעשו מנו מים, דהיינו עשיית מעשה. זה הרי המקובל בהבנה של חטאו של משה. ואילו לאחר קבלת התורה נאמר בפרשתנו ודיברתם אל הסלע לעיניהם. שומעים מיד אותה הבדלה שהייתה פתיחה של הדיון שלו, המעשה ועולם הדיבור, המעשה ועולם המחשבה. אמנם השוני בין צו השם לבין ביצועו של משה צריך עיון. הייתכן שמשה ישנה ממה שנצטבע בו? זו השאלה. ואם אכן טעה, וזו שאלה לא מבוטלת, מדוע לא מצינו שביקש תשובה וסליחה על שגיגתו? משה רבינו עצמו מלמד אותנו בתורה שיש שובה. למה לא כתוב שמשה רבינו? נניח שהקדוש ברוך הוא אומר הוא לא מקבל. קודם כל, באיזה גדר? שקיים עליו ששרי תשובה אינם ננעלים. משה רבינו יכול היה להתפלל והתחנן אל השם. לא כתוב שעל החטא הוא ביקש סליחה, אולי? כל אותם תפילות ותחינות של ויתחנן על כניסה לארץ ישראל, לא בא בהן זכר התשובה. דור מקבלי התורה מיוחד ומכל הדורות, דור דעה, הוא היה ראוי לעצור את החיסרון ואת חרפת המוות. אם באמת היה משה רבינו נכנס, אז כל הבריאה הייתה משתנה. אכן חוקי הכיליון לא חלו על דור זה, מפורש בתורה. שמלתך לא בלתה מעליך ורגלך לא בצקע. דהיינו, יש פה איזה עניינים מעל הטבע הרגיל. משום כך סבור היה משה כי הגיע הזמן לגילוי האחדות השלמה. זו המשווה את הפעולה והדיבור, את החיים ואת המוות, את המחשבה ואת הביצוע. דוגמת מה שאמרו בירושלמי על הוראת הבא לכתיבת גט על ידי הרכנת הראש. וזה גם חשיב מעשה. מפני מעלתו המאוחדת של משה, הוא לא הבחין בשוני שבין הציווי לבין הביצוע, ולא ראה בהבדל שבין הדיבור למעשה עניין של חטא, וממילא לא ביקש סליחה על כך. יכול להיות שמשה רבנו הלך מן העולם בלי שהוא הבין בדיוק, כי ברמה שהוא חי בה, מעשה ודיבור זה הכל, הכל מיוחד. אמנם מסכת הקלקולים של דור המדבר בקורח וכולי מנעה את התיקון השלם וחשפה את דרגת הפירוט של העם, מגמתו של משה להתאים את המעשה והדיבור לא טעמה את מצבו הרוחני של העם. אי תיאום זה הוא החטא, ההחטאה של משה, חטא בהוראה של פספוס. משה רבינו חי ברמה למעלה מן העם. במקום שהוא חי, דיבור מעשה אין לו נפקי מיני בהבדל. אבל העם בדרגתו נמוכה יותר, שמשה רבינו לא תפס אותה, אז הוא הבין את ההבדל הזה. קם פער עמוק מדי בין הנהגת משה לבין עולמו של הציבור המונג. לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ. עכשיו, העונש צריך היה להיות ממין החטא, במרכאות או לא במרכאות החטא. לפי התפיסה המקובלת, בין לרשי, בין לרמב"ם, איך שלא נטפל בחטאו של משה רבינו, מה היחס בין החטא לבין הכניסה לארץ? סתם חיפשו למשה איזה זבנקה ללתת לו, מה זה? הוא אומר, אתה לא יכול להביא את הקהל הזה, כי פתאום מתברר ש... בהנהגת המדבר, שהיא הנהגה מיוחדת ממנה, יש לך עוד איזה חתיכת מבוא. אבל כיוון שאתה חי כבר בעולם אחר, אם תיכנס לארץ ישראל באיזה דרגה שתחיה, מוות זה לא מוות, הכל זה אחרת לגמרי. אבל העם לא שייך לדבר הזה. אם אכן היה משה מכניס את ישראל לארץ ישראל, לא הייתה הארץ נחרבת ולא הייתה מציאות של גלות, מצב בו ארץ ישראל מובדלת בקדושתה מכל העולם. ומאחר שלא כך יראה, ונולדה הבייתה של הגלות, הרי שצריך היה לה להשפעת קדושת ארץ ישראל שתתפשט בכל העולם, והתפללו אליך בגלות דרך ארצם. משום כך צריך היה אמצעי שיחבר את קדושת ארץ ישראל עם כל העולם. אמצעי זה היא עבר הירדן. היא מחברת את קדושת ישראל עם הגלות, והרעיון הזה מצאתי אותו גם בשם שמואל, ש... יש מצבי ביניים. בהפטרה כתוב וישב בארץ טוב. ארץ טוב, דרשו חזל זה עבר הירדן. נעזוב עכשיו את סיבת הטוב הזה. אבל יש למה עבר הירדן איזה מעמד ביניים. זה לא חוץ לארץ, זה גם לא ארץ ישראל. זה עובדה היא שבספר יהושע באים להעלות איזה אבא מינה והאחים תמיה הארץ אחוז אתכם וכולי, עברו לכם. אז בואו תעברו מן מזרחה של ארץ ישראל למערבה. על כל פנים, אבל אי אפשר להגיד זה בחוץ לארץ. אז זה היסודות הללו של המעבר. משום כך צריך היה אמצעי שיחבר את קדושת ארץ ישראל עם כל העולם. אמצעי זה היא עבר הירדן. היא מחברת את קדושת ארץ ישראל עם הגלות. לכן לאחר שנודע מציאות הגלות לישראל, דהיינו שמשה רבינו, יודעים כבר שלא ייכנס לארץ, ואם משה רבינו לא ייכנס לארץ, אז בשלב מסוים המקדש יחרב וישראל יגלו מעל אדמתם, אז ממילא צריכים את הפרוסדור הזה, צריכים את תקופת המעבר שתעביר אותם מארץ ישראל אל הגלות, וכיוצא זה מן הגלות וחזרה לארץ ישראל. לכן ראה משה צורך להתחיל במלחמת סיחון ואוג יושבי עבר הירדן כדי ליצור את המעבר הזה. על טעמי פרה אדומה לא יכול היה גם שלמה לעמוד. אמנם גם הטעמים שניתנו למצוות הם בדרך האפשר, ואין להניח שהטעם נאמר הוא היסוד הבלעדי למצווה. מכל מקום הטעם הוא מבחינת ייתכן, והוא כלול בכלל המצווה. אמנם עצם חיפוש הטעם מעיד על הרצון להבין את המצווה, וכשאין מוצאים את הטעם רואים בזה חיסרון. אמנם כשחודרת ההכרה שמקור המצווה במחשבה העליונה, אזי לא זו בלבד שאין צורך בטעם, אלא שעצם החיפוש מחליש את הזיקה למצווה. מקורה של המצווה חצו מעולם העליון, ושם אין להבנה האנושית מעמד. הסתימה החוקתית, חוקת התורה שיש פרה אדומה, בפרה אדומה, היא המעידה על עומקה ונשגבותה, עומק וסגב שהשכל האנושי לא מסוגל לעמוד עליהם. מכוחו של עומק זה אפשר לפרה אדומה לתאר את תומת המת. תומה זו מיסוד ההבדלה הדמיונית בין מוות לחיים היא באה, ואילו הטהרה יסודה בתלות הגלויה של מצוות פרה אדומה במקור העליון, ששם כל ההבדלות מתשתשות ונעלמות והכל מתאחד. בעולם מאוחד שם אין הבדל בין תומה לטהרה, אין דבר, שם אין הבדל בין מוות לחיים. משה רבינו חי בעולם מאוחד, המתעסק בפרה אדומה, גם שהוא טהור, הרי נוגע ומתייחס לעצם תופעת ההבדלה של שחיטתה ושריפתה. הרי אתה צריך לעשות מעשים שנוטלים את חייה של הפרה, אז אתה, נכון שבעיקרון זה לא קיים, אבל אתה הרי עושה דבר כזה, ולכן הוא עצמו נטמע. אלא שאותה פרה היא המסוגלת לתאר אף אותו. דוגמת הדבר הוא עניינו של נחש הנחושת. הנחשים השרפים היוו את מקור הרעה שבא על ישראל, אלא שמקור זה עצמו שימש אף להצלתם. ויש פה כאילו דבר תלוי זה בזה. והיה אם נשך הנחש את איש והביא את הנחש הנחושת בחי, נתשתשו התחומים בין המוות לחיים. לא הנחש ממית, אלא החטא, ההחטאה, המחיצה וההבדלה. כי אם אבונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם. ברגע שאתה מסלג את האבונות, אז באמת אין שום הבדל, ואתה נמצא יחד עם הקדוש ברוך הוא. הנחש הוא שהביא את המיטה לעולם, את הפירוד. ובכן, זה לא רק סתם הנחשים הללו שהיו שם בערבת עבר הירדן הדרומית, אלא מפני שהנחש הזה הוא מחזיר אותנו לגן עדן, הוא מחזיר אותנו לסיבה של המוות שבא לעולם. המכנה המשותף בין הפרה לבין הנחש זה הביא את המוות, זה מתאר ומתאמת בעניינים של מוות. ההתבוננות בסיבות החטא והביט אל נחש הנחושת מביאה רפואה, אחדות וחיים לעולם וחי. הכרה זו כשהיא חודרת לתודעה היא מסלקת את יראת המוות. יהודי אחד פתח את ספרו בניסוח הקשור לענייננו, במוות, בפחד מן המוות מתחילה כל הכרה. האדם מתחילים לחשוב כי הוא יודע שבסוף הוא ימות, אז הוא רוצה להבין מה היה קורה אם לא היה מוות. יכול להיות שהיו בני אדם בדרגה נמוכה והיו טוב להם, זה נסיעה שאף פעם לא תיגמר. אבל מי שמאמין מסתכל לנחש הנחושת וראה אותו בחי, כי הוא מקבל את האמונה בזה שאין מוות. הכרה האחדותית זו המקיפה את כל עולם המעשה, אותו עולם מעשה שאמרנו שהוא מעשה השם, היא שמעניקה לפרה אדומה את הדין של קודשי בדק הבית. מה שאלנו? שאלה חמורה. קודשי בדק הבית פחותים בדרגתם מקודשי הגוף, אז איך זה פרה אדומה שהיא שיא הטהרה ובה תלויה כל האפשרות של הבאת קורבנות וכו' וכו', איך היא רק קודשי בדק הבית? אומר, היא הנותנת. על כל דבר חל קדושת בדק הבית, אפילו על האבנים. יש בבדק הבית יותר מאשר יש בקדושת הגוף. כי קדושת הגוף אומר, גוף שיכול להיות קדוש, לעלות המזבח הוא קדוש. אבנים לא יכולים, אז הם... אבל אם אני אומר שהכל הוא אחדותי, אם אני אומר שגם הדברים, אין שום דבר מחוץ לעולם של מחריבת השם, אז גם זה נכנס. התייחסות הקדושה אף לדומם, לאותו גוף המוטל בלי רוח חיים שנפרידה מהנשמה. אם אתה רואה את המת כמי שיצא מחברת החיים, נו, אז בסדר, אז הוא מחוץ לתמונה. אבל אם אתה אומר שהמת הזה הוא לא יצא מהחברה, מפני שהוא שייך לזה, כי הרי זה חרפה, אתה את החרפה הזאת רוצה לתקן. אז ההסתכלות הזאת היא שמתארת את התמאים, היא שתהיה המנצחת בעולם. לפניה יכרע המוות ברך, ולא יזכר ולא יתפקד, ובולן הנצח. ואשר אמרנו, כשקוראים דברים כאלה, אני זוכר, דיברתי עם יהודי שהיה על גבול השיבה כתוצאה מיון בכתפי הרב קוק. אז הוא אמר, הפנורמה שהרב קוק פותח בהבנת תופעת המוות, הוא לא מכיר אותה, הוא היה פרופסור גדול לפילוסופיה. הוא לא מכיר בעולם המחשבה היהודי והכללי. פנורמה אדירה שאומרת, המוות הוא צריך להיעלם, זה חרפה. אז זה גדול, זה מריב את הלב. אבל מה שראינו לפני 3 חודשים, איך רעיונות כאלה התלבשו בלוויה של 8 חללים. איך הדברים האלה, כשהמחבל הרג מרג, אז הרב קוק הזה קם לתחייה, והוא נתן לאנשים עוצמות אדירות. זאת אומרת שיש בדברים הללו בחינוך על פיהם להגיע למדרגות עצומות של שמחת החיים, גם כשהמוות כובש את מקומו. מקומה של פרשת אדומה, של פרשת פרה אדומה, שלא בתוך סדר הקורבנות, ובמיוחד לאחר שמסורת חז"ל קבע את זמן נתינתה בניסן של השנה השנייה, אותה ברייתא שאומרת שפרה אדומה נעשתה בבית בניסן של ראשית השנה השנייה, כדי שאפשר יהיה להיטהר, אחרת איך יביאו פסח, כמו שאתם מספר בתורה בפרשת בעלותך. אז זאת אומרת, אנחנו עומדים כבר היום 38 שנה אחרי זה. אז מה פתאום התורה נזכרה עכשיו לספר את זה? אז השאלה הזאת הסיקה את המפרשים הראשונים והאחרונים. אבן עזרא כתב, גם זאת הפרשה במדבר סיני נאמרה, בזמנה, כאשר ציווה השם וישלחו מן המחנה, ובפסח היו טמאים מתים. אז למה זה כך? ונשמחה זאת הפרשה בעבור שהיא לכהן. נו, אז הוא מצא איזה קומבינה. כיוון שסוף פרשת קורח מדברת על מתנות כהונה, על כל מיני כללים הקשורים לעבודת הכהונה, ועובדה היא שיש חלק לא מבוטל בספר במדבר שמדבר על זה. אז הוא אומר, נו, אז זה גם שייך איכשהו לכהנים. חתירת תירוץ. אברבנאל ובעקבותיו עובדו בצבי הופמן הדגיש את הסמיכות למלחמות הכיבוש. בדרך כלל תופעת המוות במדבר הייתה ממוסדת. אחרי שאמרו במדבר הזה יפלו פגריכם, כל אחד היה חופר לעצמו קבר, נכנס לשם תשעה באב, ויוצא פתאום הוא מגלה שהוא לא מת וכו' וכו'. אז איכשהו אפשר היה להתגבר על תופעת המוות. דיינו לא להיות תמה. אבל עכשיו המתכננים לכבוש את ירדן, לכבוש את ארץ ישראל, ואז ייפגשו בחלל חרב וכו' וכו'. אז ממילא היסוד של תומת המת הפכה להיות אקטואלית, ולכן מביאים את זה כאן כדי להזכיר בשעת מעשה את הדבר הזה. הסמיכות למלחמות הכיבוש ולאפשרות של תומה על ידי חללי חרב. הרב בעל משך חוכמה הסביר את היחס להתקנותו של אלעזר, הרי מצוותה בסגן, ואלעזר עכשיו עבר סטטוס מסגן לכהן גדול. אז צריך מכאן ואילך להבליט את חלקו של הסגן, כדי שפרה אדומה תיעשה על ידי הסגן. ואילו אדמור בעל שם שמואל הסביר את כתיבתה של פרשת פרה, פרשת פרה אדומה לפנינו, בכמה וכמה טעמים על פי מחשבת החסידות. מתוך עיונו של הרב בסוגיית החיים והמוות עולה תשובה מקורית המסמיכה את עניינה העמוק של פרה אדומה לפרשת מריבה. רק מי שעומד על סוד חוקתה של פרה אדומה עשוי היה לטעות בעניין מי מריבה. כאילו כאן עמד למשה רבינו לרועץ העובדה שהוא כן מבין מפרה אדומה. מישהו בדרגה של להבין את העומק של פרה אדומה, הוא בכלל לא מבין את ההבדל בין לדבר ולמעשה, מה נפקי מין, בין דיבור בין מעשה, דברים מיוחדים במינם. אז ממילא הוא נתפס בדבר שלא היה לדרגתו. אמנם חוט החריזה הקיף אב עניין אחד שאני חושב לכיבושה של לב הרידם. הצעת הדברים ביחס לתופעת המוות ולתומתו נידונה בהרחבה בסדר חיים עד העולם שבתוך מאמר החיות העולמית באורות הקודש. רוחב הפגישה והאופקים הנפתחים מכוחה נידונו במחשבה בת זמננו, ויש פה אמנם לפנינו באו הערות נוספות על סדר הפרשיות ותוספת לדברים צדדיים המצטרפים למערכה כולה. בשיחת פרשת חוקת תף רשפית הגיעו לידינו רשימות של שלושה שהזינו, הרב פרנקל, רב נוסן רענן, רושם אנונימי מתלמידי הרב שרשם שבע שיחות בקיץ תף רשפית ונתפסו וכו' וכו'. רק מתוך הטקסטים האלה אפשר להבין במשהו מה מילא את נפשו של הרב כשהוא בא לומר אין מוות בעולם.